שלום לכולם, שלום וברכה, בשעה טובה, אומנם קצת באיחור, אבל אנחנו עדיין בשבוע של פרשת שמות, ואנו זוכים להתחיל להתקדם ולעלות במעלות הקודש של עבודת השם על פי תורתו הנפלאה והמתוקה מדבש של רבנו התפארת שלמה הכהן מרדור, זכותו מגנה עלינו. סיימנו את חומש בראשית, שכפי שראינו עסק רבות בענייני התפילה, איך מתפללים, על מי להתפלל, והדגשנו בכל פרשה את המעלה של התפילה על הזולת כמובן, ולהתפלל על האחר כמה שיותר. ועכשיו אנחנו גם נמשיך, התפארת שלמה ממשיך ונותן לנו יסודות, הוא בעצם מחזק ומקיים את אותם יסודות שלמדנו בחומש בראשית, גם בחומש הגאולה חומש שמות, אבל נותן פה עוד כיוונים אחרים, לא נקרא את הכל, יש עריכות דברים מיוחדת לפרשת שמות, נקרא, ניגע בכמה טעימות, ונתחיל עם דברים שכבר הזכרנו אותם, אגב לימודנו בספר בראשית. ויגדל משה ויצא אל אחיו. אומר התפארת שלמה זכותו מגנה עלינו יבואר על פי מה שאמרו בתנא דבי אליהו, פרק ד', מפני מה זכה משה, כן וכולי, למה זכה למה שזכה, מפני שכל ימיו היה מתענח על כבודו יתברך שמו ועל כבודן של ישראל. כאשר כבר דיברנו מזה, כבר ראינו את זה הרבה בחומש בראשית וכולי ועוד כמה מקומות, כי מראשית בריאת העולם היה כן רצונו יתברך שמו, שיהיה צדיק הדור, אשר על פיו יצאו ועל פיו יבואו כל ההשפעות הטובות לעולם. כלומר שהוא יהיה צינור הברכה, וזהו שנאמר חנון ורחום וצדיק. האומנם כי הקדוש ברוך הוא חנון ורחום, צריך גם כן עוד לצדיק. פה יש דרשה חסידית, שלא הקדוש ברוך הוא גם חנון, הוא גם רחום, הוא גם צדיק, אלא הקדוש ברוך הוא חנון ורחום, ואף על פי כן הוא צריך גם את הצדיק, כדי שיהיה צינור הברכה, שיחבר את השפע מהעליונים לתחתונים לעולם הזה הגשמי. ועיקר מעלת הצדיק, כשהוא מקושר באהבת ישראל. עכשיו פה עוסק רבנו להסביר, רבנו שלמה הכהן מרדומסק, מה זה צדיק? הייתי סובר שהצדיק זה האדם שמתפלל הכי טוב, זה האדם שהוא הלמדן הכי גדול, זה האדם שהמידות שלו הכי מתוקנות, זה האדם שהוא הכי קריזמטי, שיודע לסחוף אחריו, אבל אומר התפארת שלמה, עיקר מעלת הצדיק זה כשהוא מקושר באהבת ישראל. שיהיה כל אחד ואחד מבני ישראל נדמה לו כאחיו. שכל צרה של כל יהודי זה כאילו צרה של האח שלו. שעכשיו עוסקים, מדברים פה על עסקה, לצורך עסקה של פדיון שבויים, שזו עסקה חמורה מאוד וקשה מאוד ומורכבת מאוד, וברוך השם שאני לא ראש ממשלה ולא ראש שב"כ ולא רמטכ"ל, כי זה החלטות קשות. אבל אדם צריך לשים את עצמו בסיטואציה. שהוא קרוב מדרגה ראשונה של חטופה או חטוף, או של כולם מצד אחד, ומצד שני שהוא קרוב משפחה מדרגה ראשונה של כל אחד מהישראלים שייתכן, לא עלינו, אבל ככה ניסיון מראה, שעתידים להיפגע משחרור המחבלים. זה לא פשוט. רבי נחמן מברסלב מביא של התורה הנפלאה על מי המנהיג, אומר כי מרחמם הוא ינהגם. והוא מסביר שהתכונה הכי חשובה של מנהיג זה לא קריזמה ולא גדלות ולא דבקות, אלא התכונה הכי חשובה זה רחמנות. שהוא יודע לרחם. זו התכונה החשובה. ופה אומר רבנו, התפארת שלמה עיקר מעלת הצדיק, שהוא מקושר באהבת ישראל, שיהיה כל אחד ואחד מבני ישראל נדמה לו כאחיו. נספר סיפור בכלי ראשון, על יהודי גדול, הרב מנחם פרומן, זכר צדיק לברכה, ואני שגרתי איתו תקופה ארוכה, ולמדתי מפיו לא מעט שנים, אני יודע בצדיקותו, אבל אני אספר לכם סיפור שמדגים את הנקודה הזו. זה... זמן חורף, בערך טבת, שבט, משהו כזה, תפשין, סמך ג', לפני 22 שנים, אני בחור בשיעור א' בישיבת עתניאל, ואנחנו בימי שלישי או ימי שני בערב, אחרי סדר ערב, מסיים סדר בקיאות בשעה 10:30, הולכים לבית של הרם שלנו, יש שיעור ביתי, שיעור בבית של הרם, כזה שיעור ככה פחות רשמי, לא בכיתה אלא בבית שלו, הם ככה עם שתייה חמה ועוגות, ואני יוצא עם חבר שלי, קוראים לו שי, אנחנו יוצאים מבית המדרש בדרך לבית של הרם שלנו, ביישוב עתניאל, ואנחנו יוצאים מהמדרגות של בית המדרש, ורואים מישהו מבוגר והיה חשוך, ושומעים אותו ממש בוכה, 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 ממש כאילו ברעידות ובבכיות וצעקות נוראיות, ואני ככה פתאום קולט שזה הרב מנחם פרומן, אז אני לא מתעסק, לא מתקרב, לא מבין אותו, אמרתי, אבל החבר שלי שם, לא, הרב מנחם בוכה, בוא ניגש אליו, אז הוא ניגש לרב מנחם, ואמר לו, הרב מנחם, מה שלומך? וחיבק אותו, וממש ככה ישב איתו, לדבר איתו, והרב מנחם בכלל לא היה איתנו, ממש בכה, ראיתי ממש את השלולית דמעות, ממש על המדרגות שם, על המדרכה לידו, והוא כל הזמן ממל, אבל איך אבא עושה את זה לבת שלו? פותח סוגריים, מה היה הסיפור? באותם ימים, מי שזוכר, לפני 22 שנים, הייתה ילדה קטנה, בת 3, לא יותר מ3 נראה לי, בשם הודיה קדם, הודיה פימשטיין קדם, שההורים שלה התגרשו, ואבא שלה, שם רשעים מרכב, קורא לו אלי אם אני זוכר נכון, הגיע המשמורת המשותפת, הגיע היום שלו להיות עם הבת שלו, ואז הוא לקח את הבת שלו מגרושתו, ואז הוא סיפר אחרי זה שהוא לא שם לב, היא יצאה מהבית ונעלמה בירושלים, כאשר במשך איזשהו שבועיים או יותר חיפשו כל המדינה והתהילים בכותל, חיפשו את הילדה, לא מצאו אותה, ובסוף התברר שימח שמו בזכרו, האבא שלה כדי לנקום בגרושה הטביע אותה באמבטיה וקבר אותה ביער מדרום לירושלים. זה היה אחרי חנוכה, עבר יותר מחודש, אולי חודשיים מאז, האירוע נשכח, והרב מנחם פרומן, שלא שומע חדשות, אבל נודע לו באותו ערב על הסיפור הזה, והוא בכה עליה כאילו זה הנכדה שלו. אני שאלתי אותו, רגע, היא נכדה שלך, אתה מכיר? אומר, לא יודע מי זאת בכלל. אבל על עצם העובדה שיש יהודי, שם ירחמנו, שרוצח את הבת שלו, בת 3, כדי לנקום בגרושה שלו, הוא בכה כאילו זה הנכדה שלו, ואני זוכר, ראיתי את זה בלייב, ממש, ראיתי, וואו, איזה אדם גדול. וזה מה שאומר פה תפארת שלמה. ועיקר מעלת הצדיק שהוא מקושר באהבת ישראל. שיהיה כל אחד ואחד מבני ישראל נדמה לו כאחיו. וכמו שנאמר בויקרא פרק ז', וכל מנחה בלולב השמן וחרבה, וכל בני אהרון תהיה איש כאחיו. אז הוא דורש פה בדרך חסידית, מה זה הפסוק הזה? פרש רש"י, בלולב השמן זה מנחת נדבה, וחרבה זה מנחת חוטא לכל בני אהרון. כלומר, מי שהוא חוטא, אז זה שייך לכל בני אהרון, שהם הכהנים הממשיכים חסד בעולם. כהנים זה מידת החסד לפי הזוהר. מבחינת צדיק הדור, שצריך להיות כל אחד כאחיו. הוא אומר פה, וכל מנחה בלולה בשם החרבה, לכל בני אהרון תהיה איש כאחיו. הרי ודאי שהכהן לא חוטא, כי אחרי זה פסול לעבודה. אבל כל מנחה חרבה, כל מנחת חוטא של יהודי, זה כמו אח של אהרון הכהן שהוא בא לחפר עליו. מבחינת צדיק הדור, שצריך להיות כל אחד כאחיו. אף אם הוא חוטא, צריך לחפר עליו ולהשפיע עליו טובות. למה? כי זה אח שלך. וזה פירוש הפסוק ויגדל משה. זהו גדולתו של משה. במה גדולתו של משה? שיצא אל אחיו. שהיה כל אחד מבני ישראל בעיניו כאחיו ממש לחוס עליו כנעל. ולכן לכאורה הרי הוא יכל להיות. משה גדל כאריסטוקרט בארמון של פרעה, הוא יכל להשתמט מהעבדות. אבל מה זה ויגדל משה? מהי גדולתו של משה? ויצא אל אחיו. שהיה כל אחד מבני ישראל בעיניו כאחיו ממש לחוס עליו כנעל. שזהו גדולתו של משה על ידי אהבת ישראל כנעל. ויש לנו הרבה מה ללמוד, זה גם בסוף הפרשה, הוא מביא פה עוד שוב פעם על הפסוק, ויגדל משה ויצא אל אחיו ויר בסבלותם, כמו שאמרו בתנא דבליהו, שהגדולה באה לו למשה, מחמת שנתן אל ליבו צער של ישראל, ויצא לראות בסבלותם. לא הצדיק הפרוש שמסתגר ומייחד ייחודים. הוא יוצא לראות את הצרות של עם ישראל, והוא מרגיש שזה הצרות של האחים שלו. לא בני דודים, לא גיסים, לא בן דוד מרמה של אישית. לא, אח שלו ממש. ושאח שלך צריך אותך, אתה עוזב הכל, ואתה עוזר לו. וזו הייתה הגדולה של משה. נמשיך. עכשיו נדבר על בני ישראל. אומרת תפארת שלמה, ויהי בימים הרבים וכולי, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותל שבעתם וגומר. פה השאלה, באמת השאלה הגדולה, גם פה, מה זה הכפילות, ויאנחו מן העבודה, ואז ותל שבעתם מן העבודה. והשאלה הגדולה, למה עכשיו ותל שבעתם, כן? אל האלוהים, למה עד עכשיו זה לא קרה? אומר תפארת שלמה, פירוש לתחילה צעקתם שבני ישראל, למה הם צעקו? היה רק מכובד הגלות מהעבודה, אך אחר כך נתנו על ליבם, מה לנו לזעוק על דבר זה של עבודת פרך והגלות והאיסורים? הלא טוב לנו לעורר לבבנו, להיות תשוקתנו, להיוושע מכובד הגלות, למענוך לעבוד השם יתברך בשמחה וטוב לבב. כלומר, בשלב הראשון הם צעקו לעינויים על העבודות פרך וכולי, בכל עבודה קשה וכולי בשדה, אבל אחר כך הם צעקו על החילול השם, על זה שבגלל העבודה הם לא מצליחים לעבוד את השם. וזה פירוש ויאנחו בני ישראל, שענייך בליבה מהעבודה הקשה, רק, כלומר זה לא ויאנחו מלשון הנחה, אלא שהם, אוקיי, בסדר, את העבודה מוכנים לסבול, אבל רק ותל שבתם אל האלוהים. מה שנוגע לכבוד הבורא יותר צער בלבבה מערך העבודה, יותר קשה מהאיסורים הגשמים הפיזיים, היה קשה להם שלא יכולים להתפלל. לא יכולים להגיע לדבקות, לקיים מצוות, בגלל השעבוד. וזה שנאמר בתהילים פרק מ"ב, אשר חרפוני צוררי, ואומרם עליי כל היום, איה אלוהיך. רצה לומר, למה לא עלה ברעיונך כל היום, גם ביותך עוסק בענייני עולם הזה? איה אלוהיך. כלומר, גם בזמן העבודה, למה לא חשבת על זה, על הקדוש ברוך הוא? כי כן צריך לזכור תמיד, ולא ישכח מליבו למלות רצון הבורא ברוך הוא. וכאשר האדם עושה כן, אז תפילתו עושה פרי למעלה, ויהיה לו צירוף עם תפילתו של השם ברך כביכול. כמו שאמרו בגמרא, מניין שהקדוש ברוך הוא מתפלל, כן, כלל וכולי וכולי. וזה שנאמר ביוסף, אמרת אדוני צרפתו, שהיה תפילתו של יוסף מצורף עם אמרת השם כנל, שהוא כל הזמן מתפלל במצרים, שבגלל זה הוא לא מצליח לעבוד את השם, כלומר הוא מתפלל על כבוד השם, על הצרכים של השם, לא רק על הצרכים שלו. וזה גם כשהקטן כאן דכתיב, ואתה הנה צעקת בני ישראל באה אליי, זה לכאורה לא גם מקודם נשמע צעקתם, רק לפי מה שהסברנו מקודם, כי רק אתה מחמת שצעקו על רק על כבוד הבורא, צעקת בני ישראל באה אליי דייקה, על ידי זה עליהם צירוף ואמרת השם כנל ובא להם הישועה. אני זוכר, שמעתי משני ניצולי שואה מאוד חשובים, עם שכל מאוד ישר, מאוד מפוכחים, הרב דרוקמן זצ"ל והרב עמיטל זצ"ל, אחד היה ניצול שואה מאוקראינה, אחד ניצול שואה מהונגריה, אבל שניהם דיברו בתור נערים, הרב דרוקמן יותר ילד, הרב עמיטל היה כבר ממש נער, שמה שהכי קשה להם בשואה, אומר, זה החילול השם, איה אלוהיך. ואומרים, גם שהיו שם, הרב דרוקמן ברח מהסובייטים והגרמנים באוקראינה, והרב עמיטל מהנאצים, ממה שמה, בעבודות פריך בהונגריה, אמר, כל מה התפללנו על חילול השם. אתה מסתכל על המלחמה, בטח בימים הראשונים שלה, בשבעה באוקטובר, בשמחת תורה, איך דרך רשעים צלחה, זה לא על האובדן הקשה של, של יותר מאלף הרוגים ונרצחים ואנוסים ואנוסות השם ירחמנו וביזה, ו... אלא על חילול שם שמיים, שהגויים מרגישים שהם מצליחים, שהאלוקים שלנו לא שווה, על זה צריך לכאוב ולא רק להתפלל רק על, 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 על היגוף מימין ומשמאל. ולכן כל פעם שיהודי נרצח, שיהודי נהרג, ששערה שיהודי נופלת מראשו על ידי גוי, זה חילול השם. ולכן שיהודי מת נוצר חלה, אנחנו אומרים, יתגדל ויתקדש מרבה, כי המוות שלו יוצר חילול השם. ואנחנו פה שחיים צריכים לייצר מתוך זה קידוש השם. לכן אומרת תפארת שלמה, ברגע שויענחו בני ישראל מן העבודה, שהפסיקו לבכות על העבודה, אלא ויזכו ותעל שבתם אל האלוהים, שהם בוכים על כבוד אלוקים, על כבוד שמיים, אז הקדוש ברוך הוא שמע עליהם, כי אז זה ממש התפילה שלו עליו. אז זה הסבר נוסף שמביא לנו התפארת שלמה בפרשתנו. ופה בעצם עכשיו בדיבור הבא, אחרי שדילגתי פה הרבה הרבה דיבורים, התפארת שלמה, זכותו מגנה עלינו, ממש נוקט בגישתו של אהוב ליבנו, רבנו לוי יצחק, בן שר הסשה מברדיצ'ה, וזכותו מגנה עלינו שלפני שנתיים זכינו מדי שבוע להתעלות בעבודת השם מתוך הספר קדושת לוי, ופה הוא נותן פה לימוד זכות מאוד מאוד גדול, שבעצם משה רבנו הוא סנגורם של ישראל המקורי, וזה הוא דורש על הפסוק, וישוב משה אל השם, ויאמר, למה הראות על העם הזה? כן, מאז באתי לדבר אליך, כן, הראה לעם הזה, ואתה לא הצלת. אז הוא מביא פה את תפארת שלמה, הנה כל המפרשים יקשו עלו מלוך כל הארץ כבודו, ואיך שייך להשיב תשובה ליודע תעלומות, כלומר, מה אתה רוצה? הקדוש ברוך הוא מעצמו הרי ידע שהמצב של עם ישראל הרע, נהיה יותר רע מאז שמשה התחיל את הפעולה שלו, את כל השטורם, את כל הקמפיין להוציא, שלח את עמי, אז מה אתה אומר את זה הקדוש ברוך הוא? הוא יודע את זה, אולם אני אראה לבר הפי הכתוב, אנוכי אדוני אלוהיך. אשר הוצאתיך מארץ מצרים, וכל המפרשים יקשו בזה, למה לא כתיב אשר בראתי שמיים וארץ, שזה חידוש יותר מיציאת מצרים. אולם כבר ביארנו בנוסח התפילה, שאנו אומרים, וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה, כן, בברכות קריאת שמע, איך שייך לשון טהרה במלאכים? מילא אני הולך למקווה, אז אחרי זה אני טהור, אישה הולכת למקווה, היא נטהרת לבעלה, יש טהורה, יש טהרה, אבל מה שייך טהרה וטומאה? מה שייך טומאה במלאכים? איך שייך לשון טהרה במלאכים? כי אם שייך טהרה במלאכים, מכלל דהי קנה מתאמה, מה אפשר לומר על מלאך שהוא תאמה? ולכן צריך לומר שהם תאורים? אך מבואר בספרים, בספרים הקדושים, כי מחמת הכרוז, אשר בכל יום מכריזים למעלה מהעבירות של בני אדם, כן, הוא חילל שבת ככה, הוא עשה ככה, הוא דיבר על זה, עשה את זה, לא עלינו. וכאשר המלאכים בעולם העליון שומעים הכרוז, הם צריכים גם כן טהרה, על מה שהם שמעו את הכרוז בשמיים בבית דין של מעלה, שמחריז שחסדה יעשה ככה וככה וככה, אז שהם שמעו את הדברים הרעים שאני עשיתי, על זה הם צריכים טהרה, על השמיעה הרעה שהם שמעו. וזה פירוש, וישובו המלאכים אל יעקב לומר, באנו אל אחיך אל עשיו. מה זה וישובו? לשון תשובה. שהם היו צריכים לטהר את עצמם מהרע שנדבק בהם מעצם זה שהם שוחחו והיו בקרבת עשיו הרשע. שגם המלאכים היו צריכים בחינת תשובה, כשחזרו מעשיו לבוא אל יעקב, והיו צריכים טהרה. וזה שפתח הקדוש ברוך הוא, אנוכי, השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, שזהו חידוש גדול יותר. יותר מבריאת שלום ארץ. למה? אומרת תפארת שלמה, שארץ מצרים הייתה מקום הטומאה ביותר, כמו שנאמר, כמעשה ארץ מצרים ששבתם בה, לא תעשו, כן, ויקרא פרק י"ח. וזה שטען משה כי חבד פה וכבד לשון אנוכי. כידוע כי כל דברי פי הצדיק ברוח שפתיו פועל ייחודים וזיווגי עמידות בעולמות העליונים. על כן התנצל בזה כבד פה וכבד לשון אנוכי. רצה לומר, אני רגיל בלשוני לדבר רק לכבוד השם יתברך. ולכבוד כל אמרי פי לכבוד הבורא ברוך הוא. ואיך אוכל לדבר עם פרעה הרשע הזה? שורש אטומה, פן אפול ממדרגתי. כי הדיבור עם הרשע מזיק לצדיק. כשאדם נפגש עם רשע זה מזיק לו. מה שראינו מקודם, ולכן כאשר הלך ולא הועיל, כאשר משה הולך למשה והוא רואה שלא רק שזה לא מועיל לעם ישראל, זה רק הרע לעם הזה והצל לא הצלת. ראה בעצמו באיזה נדנות והוכח לשוב בתשובה, לשוב אל הייחוד גבוה בגילוי שכינה. וזה וישוב משה אל השם בתשובה ואמר, למה הראות על העם הזה? לתת אותם ביד המצרים כל היום מקל וחומר, אומר משה, מה אני, משה רבנו, הרגיל בקדושה כל היום, והיה מזיק לי הדיבור עם הרשע, והייתי צריך לעשות תשובה, כן, וישוב משה אל השם, אחרי מה שהייתי אצל פרעה. אז מה אתה רוצה מבני ישראל? כבר 210 שנים? הם עסוקים עם המצרים, עם פרעה, עם שיעבוד? אז מה אתה רוצה על המצב שלהם? בטח שהם יתקלקלו. מכל שכן, אני אחזור מההתחלה, מה אני הרגיל בקדושה כל היום? היה מזיק לי הדיבור עם הרשע? מכל שכן, בני ישראל המעורבים עם המצרים, אשר ברוח שפתם יתמרו אותם. ולכן הלכה למעשה אומר פה התפארת שלמה, מזה ילמוד האדם, איך שישוב האדם בתשובה קודם התפילה ותלמוד תורה וקודם הנחת תפילין וקודם כל עשיית המצווה אחר עסקיו מענייני מסע ומתן עם הרשעים, אחר כך הולך לבית התפילה, כן, סיימת העבודה, הולך לבית כנסת, תיטול ידיים, לא כי נגעת במבואות המתונפים, תיטול ידיים כדי לתת חיץ בין חיץ, בין עולם החול שיש בו דברים קשים ושקר וגנבות ודברים כאלה, לבין עולם הקודש. וזהו שנאמר, הקום ענה והסביבה בעיר, כן, משווקים, ביקשתי ולא מצאתי, בשיר ישרים פרק ג', פירוש, כאשר אני הולך מענייני משא ומתן מהשוק, תכף לבית התפילה, אף על פי שאני מבקש הנפשי, ביקשתי ולא מצאתי, כי העיקר הוא ההכנה לכל דבר שבקדושה. וגם על שבת קודש, העיקר הוא ההכנה, כמו שאמרו בזוהר הקדוש, כיוון דעייל שבתא, התייחדת והתפרשת מסתרא אחורה, כן, וכולי. שאנחנו רואים את זה בכגוונה לפני ברוך הוא בליל שבת, פירוש שנכנס הקדושה בלב האדם, אז מתפרשת מסית רעך. ובלו זה אין מציאות תכנוס אל הקדושה בלב האדם. ולכן, בעצם משה רבנו מלמד זכות על ישראל. הרי שאני הייתי אצל פרעה פעם אחת, זה הצריך אותי לתשובה. אז בני ישראל, מה אתה רוצה? אני, כידוע, עושה לא מעט מילואים, ותמיד אני מקפיץ, אני חוזר ממילואים, משתדל, אם כן יש איזשהו אונס, משתדל לעבור במקווה. לטבול. אם אני חוזר בלילה ואני כבר סגור, אז על הבוקר לטבול. לא שהצבא חלילה זה טרף ונמות ולא נתגייס. ממש לא, ממש ממש לא. זה מצווה גדולה. אולי המצווה הכי גדולה בדור שלנו, שירות צבאי ומלחמת מצווה, ודאי. אבל עדיין בצבא זה מקום קשה. זה לא מקום רך. נלחמים על החיים, עושים עבודת קודש. אם מצליחים, הורגים מחבלים. אם לא יהודים נהרגים. זה מקום מחוספס, מחוספס בנפש. לכן אני ממליץ גם לחברים שלי שחוזרים מקו בלבנון, בסוריה, בעזה, או תעסוקה מבצעית, באיו"ש או במקום אחר, אפילו לא נלחמו. אתה נמצא בהוויה הצבאית, זה הוויה מחוספסת. והיא מחספסת את הנפש. תגיע הביתה, תעשה תשובה. לא כי עשית משהו רע, אלא תחזור לעדינות. לעדינות, לרוך של לדבר עם האישה. לרוך של לדבר עם הילדים, ולא לראות עליהם פקודות. וזה עבודה. וזה מה שאומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה? הם כבר עשרות שנים בשיעבוד. מה אתה רוצה? איך הם יפנו אליך? צריך פה עבודה, צריך פה עבודה של טהרה, של לחזור לשפה העדינה. נסיים בפסקה שלכאורה היא לא דרשה חסידית על הפסוק, אלא בפסקת הסיום של בליקוטים על פרשת שמות בתפארת שלמה, הוא כותב ככה, לחזק ידיים רפות. על מה שאנו רואים כובד הגלות שמתגבר בכל יום. סך הכל התפארת שלמה חי ופעל במאה ה-19 בפולניה, היו שם גזרות ודברים הרבה יותר קשים ממה שאנחנו חווים היום בעם ישראל, במדינת ישראל. הם היו חולמים על מה שאנחנו זוכים למצבה יהודי ומדינה יהודית וכולי. ולכן הוא מסיים את הפרשה של חומש שמות, שזה הפרשה הקשה של השיעבוד, כי פרשת ועירה זה כבר המכות, ובו זה סיום המכות והגאולה עצמה. אז הוא מוסיף פסקה לא מעניין הפרשה, אבל קשורה לפרשה, נקרא אותה בהתרגשות. לחזק ידיים רפות על מה שאנו רואים כובד הגלות שמתגבר בכל יום. כי הוא עניין הנסתר מבני האדם, כי באמת הגלות הוא טובה גדולה לקרב הגאולה. יש פה ופה שמשל ונמשל, אני מדלג. וכן הוא גם כן עניין הגלות, לפי הנראה בעיני בשר, הוא דבר הפלא. מדוע עשה השם ככה? ומי לנו גדול ממשה רבנו עליו השלום, כאשר הקושי השעבוד הקשה ואמר, למה הראות על העם הזה? והשיב לו הקדוש ברוך הוא, ואירא אל אברהם, אל יצחק וליעקב חולי, לכן אמור לבני ישראל, אני אדוני, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, כי השם יתברך היה יודע, כי מהר יהיה הישועה, כי הקושי של השעבוד ישלים הקץ. כלומר, ההכבדה של הגלות זה לטובה, ובגלל שהיה כזה קושי בשעבוד, אז זה ניקה להם מהשנים, מהזמן שהיה צריך לגלות. ולכן הקושי ישלים את הקץ. וכן ביוסף היה עניין כזה, כל עניין המחירה. ואשר שמו אותו בבור, היה תמוע בעיניו, כאשר אמר, וגם פה לא עשיתי מאומה, כי שמו אותי בבור, למה? אבל אחרי זה בויגש, שהוא מבין, כי למחייה שלך אני אלוקים לפניכם, ואתה אל תעצבו. והאמת היה, כי השעבוד שלו של יוסף היה רק הכנה על גלות מצרים, ועל קירוב הגאולה ללקט הניצוצי קדושה הנפזרים, כידוע מספרים שכל עניין הגלות הוא לרבות גרים עם הניצוצות כידוע. לכן אחר כך, כשירד יעקב למצרים, אמר יוסף, והגעתם לאבי כל כבודי במצרים, פירוש כל עניין הכבוד והגאולה היה על ידי ירידתי למצרים. וזה פירוש בפרשת ניצבים, ואמרו כל הגויים על מעשה אדוני כך על הארץ הזאת, מחורי וכולי וכולי, ואמרו על אשר עזבו וכולי, ולכאורה קשה. למה דווקא הגויים יאמרו? הלוא גם בני ישראל יתמהו על כובד הגלות. אך הפירוש בזה, כי דווקא הגויים יהיו תולים, כי כובד הגלות הוא מחמת אשר עזבו. כן, מה החמאס אומרים? מה הגויים אומרים? בסדר, בני ישראל לא עבדו את השם כמו שצריך, הם לא בכיוון, ולכן עכשיו זה עונש ומגן, ואנחנו האמת. לכן רק הגויים יגידו, כן, על מי עשה השם ככה לארץ הזאת. שיאמרו שחטאו בני ישראל ושלחם ביד פשעם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שילח אותנו. אולם הכתוב מסיים ואמר, הנסתרות לאדוני אלוהינו, והנגלות לנו ולבננו, לעשות את כל דברי התורה הזאת. כי ישראל הם מאמינים ובני מאמינים. הם צריכים להבין זאת, כי הגלות הוא עניין נסתר, ולעתיד הכל ידעו כי היה לטובה. כמו שנאמר, ישמחו השמיים ותגל הארץ, רומז לשכינה הקדושה, ותגל אותיות גלות. כלומר, ישמחו השמיים, מגלות הארץ, שבסוף, בייחוד השלם, אנחנו נשמח גם על הגלות ונודה ונכיר לטובה שהיא קידמה אותנו לגאולה. ככה גם כותב השלה הקדוש, ישמחו השמיים ותגל הארץ, ראשי תיבות י' כ' ו' כ'. ישמחו השמיים ותגל הארץ י' כ' ו' כ'. זהו לעתיד, שיבנה בית המקדש, אז יהיה השם שלם. וזהו יהיה כשיבוא משיחו של הקדוש ברוך הוא, וכולי. והנה אתה אין השם שלם, כי חסר ווקה והשכינה בגלות, ולעתיד יתהפך מן גלות ותגל, זהו, ותגל הארץ, שתבות ווקה, ואז יהיה יוד כה, ווקה. גם בפורים רבנו, תפילת יום מרחיב על זה הרבה מאוד, כי מה הסיפור של פורים? בפורים אין נס. נס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו, הרה עלינו. בפורים יש פה איזושהי מזימה, קומבינה פוליטית, שמרדכי שותלת אסתר בעל כורחו, הוא לא ידע מה היה אחר כך, וזה לא שלמחרת היא מטילה את עם ישראל. 7 שנים היא נאנסת על ידי אחשוורוש, היא קרקע עולם, על פי הגמרא בסנהדרין. אבל למפרע, כעבור 7 שנים או 9 שנים, זה מחלוקת באמוראים, כעבור כמה שנים טובות, יש לנו קשרים אצל בית המלך, ואז הכל מתהפך לטובה, ויש תשועה גדולה, ורבים מארץ מתייעדים, ומשלוח מלות ישלמו, ויום טוב. רק בדיעבד. אז נזכה לסגל את התפיסה של התפארת שלמה, להסתכל על המציאות בעין טובה, לדון את עם ישראל לקו זכות, להתפלל על הצרה של אלוקים גם בכל הסיפור הזה של הקשיים, ולהיות כמו משה, לראות בסבל של אחינו, ולדעת שכל יהודי הוא אח שלנו, ומתוך כך להסתכל, ולא לצאת בהצעות פומפוזיות לכאן או לשם, אלא להסתכל ולכאוב את הכאב של הזולת, לתרגם את זה לתפילה, ונזכה לישועה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.